משנה כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ידוע, מאוד מפורסם. בהמשך המשנה כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. הפירוש הפשוט של ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה כל אלו שהם יוצאים מן הכלל הזה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז נמצא שהם יוצאים מן הכלל הזה. הכלל הזה נאמר על כל ישראל, והם יוצאים מן הכלל, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז הולכים ומונים כאן, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא יוצאים מן הכלל, האומר אין תחיית המתים מן התורה, והלאה וכולו. בהמשך המשנה כתוב, שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. המשנה הולכת ומונה שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלאכים זה ירובעם, אחאב ומנשה, וזה מחלוקת תנאים, אם מנשה יש לו אין לו חלק לעולם הבא. ארבעה אדיוטות כתוב, בלעם ודואג ואחיתופל וגי חזי. זה מאוד לא מובן מה בלעם עושה פה. במה בלעם יוצא מן הכלל של המשנה? יש הרבה שאין להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הרי כתוב כאן כל ישראל, חוץ מי ש... ממי שהוא לא ישראל, ודאי וודאי שיש הרבה מאוד שאין להם חלק לעולם הבא. רובה דרובה אין להם חלק לעולם הבא. צריך זכות מיוחדת להיות בן עולם הבא, מישהו לא מישראל. להלכה נפסק ברמב״ם שהעולם הבא לא נברא אלא לצדיקים והם ישראל. טוב, זה עניין בפני עצמו. אבל כל פעמים המשנה הרי בוודאי לא מדברת עליהם. במשנה כתוב כאן כל ישראל יש להם חלק לעולם והולכים ומוציאים פה מן הכלל. אז מוציאים פה מן הכלל את ואלו מישראל שאין להם חלק לעולם הבא. מדובר פה בפשטות, וזה הפירוש, מדובר פה על ישראל שאין להם חלק לעולם הבא. אז מה בלעם עושה פה? מה בלעם עושה ברשימה הזאת? ארבעה אדיוטות. אז כתוב כאן בלעם ודואג ואחיתופל וגי חזי. מה עושה פה בלעם? מה לא לרשימה הזאת? מה שייך בלעם הנה? אז כבר שואלים את זה כמה מהמפרשים. תמוה שהראשונים לא מבארים את זה. אבל כבר כמה מהמפרשים שואלים את זה, יותר מאוחרים. בכל אופן זה מאוד מאוד תמוה, זה צריך עיון גדול. כשבאים להפקיע מי שיש לו חלק לעולם הבא, אז הרי צריך להפקיע את מה שנאמר ברישה של המשנה. בלעם במה הוא שייך לזה? ננסה לבאר כאן נקודה אחת שהיא יסוד מאוד גדול וזה גם נוגע לנו. ננסה להבין. פעם שעברה כשדיברנו פה הסכמנו את השאלה הזאת. הסתכל באורייתא ובעלמא. אנחנו יודעים שהמקור לכל, המקור לכל הבריאה כולה, זה רצונו יתברך. ברא את הכל. ואנחנו יודעים שהכל ברא לכבודו. את הכל כביכול בורא העולם ברא ברצונו, כדי שזה יעשה רצונו. מאין יש מקור? מאין בא? מאין האפשרות לעשות ההפך? איפה נמצאת בבריאה האפשרות לעשות את ההפך מרצונו? אז אז הדבר הזה הוא מרכזי מאוד, יסודי מאוד, וצריך לבאר את זה בהרבה פנים, בהרבה מאוד פנים. ננסה להבין. אנחנו יודעים כך, אנחנו יודעים שצורת ה צורת ההתגלות של המציאות זה משתלשל והולך מהעלם לגילוי, מגבוה לנמוך, נגיד את זה במילים הכי פשוטות, מרוחני גבוה לגשמי פשוט, גשמי נמוך. כך זה משתלשל והולך, וכך זה מתגלה והולך, הולך ומתגלה יותר ויותר. אותם דברים עצמם שבמקורם למעלה הם דברים שהם הנאצלים ביותר, שם למעלה זה הנאצל ביותר. הדבר הזה עצמו כשהוא מתגלגל ויורד ומגיע למטה, אז המציאות שלו מתהפכת והיא הופכת להיות מציאות גשמית פשוטה. זה מתגשם בצורה, זה נעשה, הופך להיות דבר גס, גשמי, נתפס ביד, חומר פשוט, ואין לו את כל הערך הגדול, את כל אותם הגבהים, את כל העידון שיש לדברים למעלה. כמובן זה הולך ונעשה גס יותר ויותר, נמוך יותר, גס יותר, כך זה משתלשל ויורד. עכשיו כאן צריך להבין, למעלה, זאת אומרת במציאות העליונה של הדברים האלה, שם נמצאים הדברים ביחד עם התורה. זאת אומרת, עליהם התורה חקוקה כמו שהיא. התורה חקוקה עליהם כמו שהיא, על הדברים כמו שהם נמצאים למעלה, כמו שהם נראים בעולמות ההם, שם למעלה. שם חקוקה התורה כמו שהיא באמת. אבל כשהדברים מתהפכים להיות ההפך מצורתם המקורית, הרי הם משתנים להיות מציאות אחרת. אז כאן יש צד שהמציאות המשתנה של עצם הדבר משנה גם את מה שכתוב על זה. זאת אומרת, מה שכתוב על זה משתנה. כמו שהדבר הופך להיות מרוחני גשמי, כך זה בבחינת התורה הופך להיות מלא כן. מלא כן, אני מתכוון, כל מה שהוא לא, לא תרצח, לא תנאם, לא תגנוב, ככה זה במציאות העליונה. כשהדבר משתלשל ויורד למטה, יורד למטה, יורד למטה, זה הכוונה שהוא יורד לתוך האפשרות, למעלה אין לו אפשרות של תרצח, תנאף, תגנוב. אין אפשרות כזו. כשהוא משתלשל ויורד למטה, אז מכיוון שהוא מגיע אל תוך האפשרות הזאת, אז כמו שמתהפכת מציאותו מאי אפשרות כזאת לאפשרות כזאת, להבין, כך אז גם מתהפכים הדברי תורה שקבועים בו. אותם דברי תורה שחקוקים בו, גם הם מתהפכים. שם זה היה לא, כי שם זה היה בלתי אפשרי. אבל כאן כשזה אפשרי, אז זה כן. זה כן, למה לא? כאן הרי זה אפשרי. עצם בריאת הדבר הזה, כמו שהיא פה, אז הרי הדבר נברא כדי שתרצח, תנאף, תגנוב. נקטנו דוגמה. כן, דוגמאות. אז כאן הרי הדבר השתלשל כך והתהפך, התהפכה מציאותו להיות דבר כזה שאותו תרצח, תנאף, תגנוב אפשריים בו, אז גם האיסור משתנה, אז גם הדברי תורה משתנה. זאת אומרת, אותו דבר עצמו, להבין, אותו דבר עצמו שלמעלה, למעלה במציאות הגבוהה שלו, במציאות העליונה, במציאות האמיתית שלו, המציאות הנאצלת שלו, שם באותו מקום למעלה, אז כמובן שם הוא אמר את דברי תורה כמו שהם. אבל כיוון שדברי התורה הם גבוהים מאוד, דברי התורה הם גבוהים מאוד והם שייכים למציאות הדבר למטה, אז יכולה להיות טעות שאומרת שמכיוון שהדבר כעת התהפך, השתנה, ירד והגיע למצב שכאן, אז אותם דברי תורה לא מוכרחים. אז במצב הזה, אז זה הפוך. במצב הזה, כמו שהתהפכה מציאותו של דבר, ככה גם דברי התורה האלה בעצמם התהפכו. וכאן זה אפשרי. להבין, כי אנחנו ננסה להרחיב את זה יותר, אבל זאת לא סברה משונה, משום שכל העולם חושב כך. אולי זאת סברה משונה, אבל כל העולם חושב כך. כל העולם חי כך וכל העולם חושב כך. כל העולם בטוח כך. כולם יודעים שבמציאות הגבוהה יותר, במציאות הנאצלת יותר, שם למעלה, אז בוודאי ששם קיימים מערכות אחרות של מושגים, מערכות אחרות של חיובים, של מצוות, של איסורים, זאת מערכת אחרת לגמרי. אבל כל זה נמצא שם. זה נמצא שם, אבל ברגע שזה משתלשל ויורד הנה, אז אם זה שהמציאות עצמה השתלשלה למערכת נמוכה יותר, אז גם אותם דברים שייכים לנקודת הגובה של זה, והם לא שייכים לאותה נקודה נמוכה. זאת אומרת, אותם דברי תורה שייכים לדבר בבחינת הגובה שלו, בבחינת עד כמה שהוא במצב הנאצל, במצב שהוא שם, שם שייכים הדברי תורה. אבל כשהדבר משתלשל ויורד ומגיע למציאות נמוכה, אז זה גם לא יפה. איך אפשר להוריד דברי תורה למקום נמוך כל כך? המלאכים כבר טענו את זה. למשה רבינו. נה אותך על השמיים, שם התורה צריכה להיות. איך אפשר להוריד תורה למקום כזה שפה אפשרי לעשות הלב? אבל עיקר מתן תורה היה זה. זה עיקר מתן תורה. עיקר מתן תורה היה את אותם דברי תורה כמו שהם נמצאים שם, אותם דברי תורה עצמה כמו שהם נמצאים שם, הם חלים גם פה. אותו לא תרצח, אותו לא תנאף, אותו לא תגנוב, שנמצא שם באותה מציאות גבוהה של הדברים, באותה מציאות גבוהה של צורת אדם. אותו דבר עצמו עם כל החומר ויותר נמצא פה כשהאדם נמצא במצב הנמוך יותר, במצב שכל הדבר הזה נהיה אפשרי. להבין, ננסה להבין את הדברים. בגמרא כתוב, זה ידוע מאוד, בגמרא כתוב שמשה רבינו כתב ספרו ופרשת בלעם, כך כתוב. דהיינו פרשת בלעם, הדברים ידועים, מפורסמים מאוד בשם כמה מגדולי רבותינו. יסוד הדבר. על כל פנים, בגמרא ובבא בתרא כתוב שמשה רבינו כתב את ספרו, דהיינו חמישה חומשי תורה, את התורה הוא כתב, ואת פרשת בלעם. פרשת בלעם היא משהו מיוחד. משהו יוצא מן הכלל, משהו שהוא קובע שם לעצמו, קובע עניין לעצמו בתוך התורה. הרי זה תורה כמו כל התורה, פרשת בלעם היא תורה ככל התורה. מלמדים אותנו רבותינו, זה כתוב בספר של רבי שועלי דיסקי, וזה בשם רב חיים נאמר, נמסר, שם כמה וכמה מגדולי רבותינו. משה כתב ספרו ופרשת בלעם, פירוש שדברי בלעם נעשו תורה על ידי בלעם. כאילו, בפסוק כתוב, לא קם בישראל עוד נביא כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. אז כתוב על זה בחז"ל, ספרי על אתר, שבישראל לא קם, אבל באומות העולם קם אומנו בלעם. דהיינו, בלעם הוא מקביל למשה רבינו. מקביל למשה רבינו בדרגה של הנבואה. לא קם, זאת אומרת, לא קם, מה שלא קם בישראל עוד נביא כמשה זה רק בישראל, אבל באומות העולם קם נביא כמשה. מה פירוש נביא כמשה? זה נקרא נביא שהוריד לעולם תורה. נביא כמשה פירוש שהוא הוריד לעולם תורה. בלעם גם הוא הוריד לעולם תורה. הוריד לעולם את אותה פרשה, פרשת בלעם, את זה בלעם הוריד לעולם. דהיינו, דברי התורה האלה לא היו נמסרים. הם נמסרו, הם נעשו תורה בעולם על ידי בלעם. על ידי שבלעם אמר אותם. זה, החלק התורה הזה נתגלה על ידי בלעם. שלא ככל התורה כולה. זה הפירוש הפשוט של המילים. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. את כל זה אומרים רבותינו. פירוש. בלעם הגיע בתפיסה, בעומק, בהשגה שהוא השיג. אז הוא הגיע עד למקום שהוא תורה. באומות העולם קם, אומנו בלעם. הוא הגיע עד לתפיסה של תורה. אותה תפיסה עצמה חייבה אותו. הרי התורה ניתנה לעולם על ידי משה רבינו. להוריד את התורה לארץ, הוריד משה רבינו. בלעם, שהוא תפס דברי תורה מלמעלה, אז הוא תפס אותם כך, שמשום שאותם, על איזה דברי תורה מדובר? מדובר על כל הדברי תורה האלה, של כל שבחם של ישראל, כל מעלותיהם של ישראל, כמו שלושת הברכות שבירך בלעם את ישראל. כל הברכות האלה כולם, הם כולם היפוך כללה לברכה. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. כל הדבר הזה היה היפוך של כללה לברכה. זאת אומרת כך, אותם דברי תורה אלה שהם הברכה שנמצאת בידינו, אלו דברים שירדו לעולם על ידי בלעם. כלומר, בלעם השיג באותם דברי תורה. אותם דברי תורה שנמצאים בידינו, בלעם השיג שם והגיע עד לשם. אבל המסקנה שלו הייתה שמכיוון שכך הם פני הדברים למעלה, זה מחייב שלמטה לעקור את כלל ישראל משורשם. כיוון שישראל מעלתם כל כך גבוהה, כיוון שכך מעלתם וכך הם נראים למעלה, אז אין שום אפשרות שהם יהיו למטה. פה הם לא יכולים להיות. זאת הכללה שהוא הוציא מתוך אותם דברי תורה. כשכביכול בורא העולם הפך את הכללה לברכה, אז נשארו דברי התורה, ירדו למטה כמו שהם היו למעלה. כך הם נתגלו. זאת אומרת, אותם דברי תורה שבלעם, שהשיג אותם, שעל ידו הם ירדו לעולם. על ידו הם ירדו לעולם. אז אותם דברי תורה שבלעם אומנם השיג אותם, הגיע אליהם. אותם דברי תורה שנתגלו אצלנו והם כתובים אצלנו בפרשת בלק. הם כתובים לפנינו. כל מה שכתוב לפנינו, כתוב כאן גודל, נוראות מעלתם של ישראל. דבר שאף אחד מהנביאים לא ראה. אף אחד מהנביאים לא הגיע כל כך גבוה להשיג את מעלתם של ישראל. כל כך גבוה. אז אותו בלעם שראה את הדברים שם, אז הדבר הזה עצמו חייב אותו. זה עצמו חייב אותו. אם כך הם פני הדברים למעלה, דבר כזה לא יכול להשתלשל ולרדת למעלה. בשום אופן. המציאות פה בעולם הזה לא מאפשרת לדבר כזה קיום. זה הכללה שהוא קילל. זאת אומרת, הכללה שהוא קילל היא מכוח אותם דברי תורה. אותם דברי תורה שהוא תפס, ואותם דברי תורה שהם השתלשלו וירדו ונעשו באמת דברי תורה, כמו שבלעם באמת ראה למעלה. אבל המסקנה שלו הייתה שמתוך הדבר הזה עצמו, אז צריכה לצאת כללה. הדבר הזה עצמו, המעלה הנוראה הזאת בעצמה, מחייבת שפה הדבר הזה לא יהיה. כאן זה מחייב כללה. בעצם זה הרי דבר מוכרח, זה הכרחי. משה רבינו עלה לשמיים והוריד תורה, והמלאכים לא נתנו, רק משה רבינו, כמו שכתוב, זכה, נקרא לזה בלשון הראשונים, ניצח אותם באותו ויכוח, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. אז משה רבינו ניצח באותו ויכוח, והוא זה שהוריד תורה, הוריד תורה לישראל. על מה שמשה רבינו לא הוריד, אז נשארת הטענה של המלאכים, זה צריך להישאר למעלה. מי שיכול היה להוריד את זה זה רק בלעם. זאת אומרת, להוריד את זה בדרך הפוכה, זה בעצם נשאר למעלה, ומה שמתחייב מזה למטה זה ההפך. רק הנס הגדול, הנס הגדול, כן, כמו שכתוב בפסוק, המי זכור נא מה יעץ עליך ומה ענה אותו השם אלוקיך למען דעת צדקות השם. כתוב, יהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה כי אהבך השם אלוקיך. יש כאן משהו, זכות מיוחדת, כביכול בורא העולם עשה כאן איזה דבר שהוא יוצא מגדר הרגיל, משהו נפלא ונורא. למדנו, אם כן, החידוש, להבין, החידוש של מתן תורה, החידוש של מתן תורה הוא בעצם שאותם דברי תורה כמו שהם נמצאים למעלה, הם כמו שהם נמצאים גם למטה. כמו שהם, הם משתלשלים ויורדים למטה, והעובדה שהלמטה משתנה מציאותו מהלמעלה לא משנה את הדברי תורה. הדברי תורה חלים פה כמו שהם חלים שם. אותם דברי תורה, כמו שהם שם למעלה, ככה הם פה למטה. אף על פי שמציאותם של דברים, עצם מציאותם, היותם של דברים, אז היא מתהפכת פה משם. אבל ההיפוך הזה חל רק על מציאותם של דברים. דברי התורה קיימים בהם כמו שהם למעלה. זהו בעצם, לפי ערכנו, זה העומק של מה שחזר מתכוונים לגלות. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, כך כתוב בפסוק. גדר מזה וגדר מזה. אין אתה יכול, אומרים חז"ל, גדר מזה וגדר מזה, אין אתה יכול לשלוט בהם, שבידיהם לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. כך דורשים חז"ל. זאת אומרת, אומרים כאן, גדר מזה, חז"ל דורשים את הפסוק, גדר מזה וגדר מזה, אז דורשים חז"ל את הפסוק. שאתה לא יכול, ככה אומרים לו לבלעם, אתה לא יכול לשלוט בכלל ישראל, משום שיש בידיהם לוחות, והלוחות האלה הם כתובים מזה ומזה. נו, מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה מתכוון? מה בא זה ללמדים? יש להם לוחות, והלוחות האלה כתובים מזה ומזה. אלא, ברור, הדברים ברורים. הלוחות שהם כתובים מזה ומזה, פירוש הדבר, הלוחות הם חרוטים על הלוחות, הכתב של הלוחות חרוט על הלוחות, כמו שכתוב. וכתב שהוא חרוט, אז כשהוא מצד אחד חרוט, מהצד השני הוא נקרא הפוך. מהצד השני הוא נקרא ההפך. בגמרא בעצם כתוב, נבוב בובן. אז כבר אומרים, אנחנו לא ניכנס לעניין הזה עכשיו. עשרת הדיברות היו כתובים ונקראים מכל ארבעת הצדדים כמו שהם. זה ברור. זה ברור, זה מפורש בדברי חז"ל. מה שכתוב בגמרא, שהכתב היה נקרא משני הצדדים, וזה היה נקרא הפוך, מה שהגמרא מדברת, זה לא על הכתב העיקרי של הלוחות. זה על הדברים הנוספים שנכתבו בלוחות. אבל על כל פנים, זה מפורש בדברי חז"ל, לא ניכנס לזה עכשיו. הדברים מפורשים בדברי חז"ל. מה שכתוב, מזה ומזה הם כתובים פירושו, מזה ומזה הם כתובים ויש לזה דיני כתב. כתב הפוך, אין לו דין כתב. כשכתוב, הרי בובן גם לא כתוב שם. נבוב כשכתוב. אז כאן כתוב בית הפוכה וו הפוך. אין לזה תורת כתב. זה לא כתב, כל מי שיכתוב בצורה כזאת. שאנחנו נוכל לקרוא את זה רק אם נשים את זה מול הראי. רק בצורה כזאת זה ייכתב. אז הכתב הזה אין לו דין כתב. זה לא נקרא כתב. כך זה לא נקרא כתב. אין לזה דין כתב לשום דבר. זה לא נקרא כתב בכלל. זה נקרא סימן. זה נקרא אפשרות לקרוא. ייתכן שבשבת לא יהיו חייבים על זה. פשטות לא יהיו חייבים על זה בשבת. אם כן, אז רק משום שהדבר הזה הוא לא גרע מסימן. זאת אומרת, דבר כזה שנכתב כסימן, זאת אומרת, ציור או משהו. ציור שיש לו משמעות. ציור שיש לו איזושהי משמעות. זה ייתכן. אבל זאת פרשה בפני עצמה. שאלה לכו. על כל פנים, בוודאי שמה שנקרא כתב בלוחות, כתובים כתב בלוחות, זה לא נקרא כתב. אין לזה דין כתב. זה לא כתב. אם כתוב מזה ומזה הם כתובים, פירוש הדבר שאותם עשרת דיברות שכתובים על הלוחות, אותם עשרת הדיברות נקראים מפה ונקראים משם. המעלה המיוחדת של מזה ומזה הם כתובים שיש בלוחות, היא זאת שבגללה בלעם לא יכול לקלל את ישראל. מה לזה ולזה? מה זה עושה? מה זה אומר? מה לזה ולזה? אותה מעלה שהלוחות כתובים מעבר לעבר, והם כתובים פה וגם בצד השני. רק זה הדבר, זה הדבר, זה מה שכתוב. מזה ומזה הם כתובים פירוש. אותו כתב עצמו, היפוך מציאות הדבר שעליו זה נכתב, לא משנה מאומה בכתב. הכתב נמצא בכל מצב. הכתב עצמו, אותם דברי תורה, מתגלים, יוצאים, בוקעים מתוך הדבר הזה בכל מצב שהוא לא יימצא. גם אם תתהפך מציאותו, זאת אומרת המציאות הפיזית שלו תתהפך ממש מהפך לב, הכתב נשאר אותו דבר. כל חילו, כל כוחו של בלעם לקלל את ישראל, אז הוא הרי בא לקלל אותנו מכוח אותם דברי תורה שנמצאים שם, מכוח אותה תפיסה שהוא תפס שם בעולמות ההם. והוא הבין שאותה תפיסה שהוא תופס שם, כיוון שכאן המציאות הפוכה משם, אז שם נמצאת הברכה. כאן זה נמצא בצורת כללה. כאן זה ההפך. אתה לא יכול לפגוע בהם, משום שיש להם לוחות שהם כתובים מזה ומזה. כביכול בורא העולם נתן לנו דברי תורה, שדברי התורה נמצאים בכל מצב, הם כתובים בכל מצב, הם נקראים בכל מצב, באיזה מצב שלא נהיה, באיזה מצב שלא נתהפך, לכל צד שלא נשתנה, אבל הכתב כתוב אותו דבר, אותם דברי תורה כתובים שם ופה, אותו דבר, אף שמציאות הדבר מתהפכת. גדר מזה וגדר מזה. אין אתה יכול לשלוט בהם שבידיהם לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. החידוש הוא, חז"ל לומדים את זה מהפסוק מזה ומזה, לא לומדים את זה מהפסוק. זאת לא לומדים את זה מהלוחות, לומדים את זה מהמזה ומזה. לא הלוחות הם סיבת המעלה. סיבת המעלה היא העובדה שזה מזה ומזה. המזה ומזה הביא את המעלה הזאת. משנה שיש בו שלושה דברים, המשנה בסוף אבות. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אז כבר הזכרנו פה הרבה פעמים את השאלה, מה פירוש המושג מתלמידיו של בלעם הרשע? זאת אומרת, יש כאן איזה בית מדרש עם תלמידים. פירוש המושג תלמידיו זה דבר שנאמר על אופן של תלמוד תורה, אופן של לימוד, זה נקרא תלמיד. יש כאן רב שמלמד תורה, ואותו רב שמלמד תורה יש לו בית מדרש, ותלמידי בית המדרש הם תלמידיו של אותו רב. יש לנו כאן שתי בתי מדרשות, יש בית מדרשו של אברהם אבינו ותלמידיו של אברהם אבינו, ויש תלמידיו של בלעם הרשע. צריך להיות תלמיד של בלעם הרשע כדי להיות רשע כמו בלעם. זה גם לזה צריך צריך תעודה בשביל זה. זה דבר שבדרך ממילא, כן? תן לבן אדם ללכת לבד, אז הוא יהיה בלעם לבד. לא צריך, בשביל דבר כזה לא צריך ללמוד בבית מדרש. צריך רב ותלמיד כדי לעשות בלעם. כבר הזכרנו הרבה פעמים את ההערה הזאת. לפי הפנים שאנחנו מדברים עכשיו, אז הדברים ברורים. זאת, השאלה כאן היא בצורת התפיסה של דברי תורה. גם בלעם הוריד דברי תורה. בלעם הוריד דברי תורה, אבל מה שמתחייב, איך לומדים את אותם דברי תורה? איך אותם דברי תורה נלמדים? איך הם נתפסים, איך הם נקלטים, איך מלמדים אותם, איך מורידים אותם. בלעם היה מקבל תורה ומוריד אותה לארץ. פרשת בלעם, הוא היה מקבל תורה ומוריד לארץ. כדרך להבדיל, לא קם בישראל עוד נביא כמשה, ומשה רבינו נקרא משה רבינו, אבל מכיוון שבאומות העולם קם וגם הוא הוריד תורה, אז רחמנה ליצלן, יש בו צד של רבינו, חליל עליו, כן? אבל יש בו צד של רבינו. האופן של אותו רבינו, זה נקרא תלמידיו של בלעם הרשע. מי שבלעם רבו, אבל זה רבו פירוש, שזהו אופן של קליטה, אופן של תפיסה של דברי תורה. כך נתפסים אותם דברי תורה. אותם דברי תורה, כך הם נתפסים, כך הם יורדים וכך הם חלים פה. אותם דברי תורה שהם למעלה, עם כל התפיסה הנשגבה, הנוראה, במעלתם של ישראל. אותם דברי תורה חייבו אותו להוריד את אותם דברי תורה למטה ככללה. זאת אומרת, אותו דבר עצמו מחייב שהדבר הזה אין לו פה מקום, הוא לא יכול להיות. להפך, משום שזה חשוב, משום שזה גדול, משום שזה נעצר, משום שזה נשגב כל כך, זה נקרא ויודע דעת עליון. יודע דעת עליון, דעת עליון הוא יודע, אבל לחבר את זה למטה הוא לא יודע. להפך, אצלו כשזה מגיע למטה זה חייב להתהפך. זה מתהפך כדרך שמציאותם של דברים עצמם מתהפך. כך מתהפכים אותם דברי תורה עצמם. להבין, אז נמצא שאנחנו כאן בפרשה של, זה גם בית מדרש, להבין את הזה לעומת זה של אברהם אבינו ובלעם הרשע. באיזה מקום הם עומדים זה לעומת זה? באיזה מקום הם שני קצוות? באיזה מקום הם שני הפכים? גם את זה כבר הזכרנו פה כמה פעמים. באיזה מקום הם שני קצוות ושני הפכים? איפה אברהם אבינו הוא לעומת בלעם הרשע? באיזה מקום הם עומדים בשני כתבים? קוטב אחד אברהם, והקוטב הנגדי זה בלעם הרשע. בלעם הרשע עומד בקוטר הנגדי לאברהם, באיזה מקום? באיזה מקום, באיזה נקודה? אז בלעם הוא ההפך מאברהם להבדיל. אברהם הוא היפוכו של בלעם. אלא שהן הן הדברים. הן הן הדברים. אברהם אבינו היה זה שמצא את התורה שלמעלה, הוא מצא אותה בתוך עצמו. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה. להפך, הוא מצא את התורה, אותה תורה שלמעלה, הוא מצא אותה פה. ההפך הגמור מבלעם, שמצא את התורה למעלה, והפו חייב אותו שהדברים יתהפכו. זאת אומרת שהדברים יהיו בלתי אפשריים, שהם לא יגיעו הם, בשום... אותה תפיסה עצמה, אותה תפיסה עצמה. להבין, במילים אחרות, הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד שייך גם למעשה. זה מאוד מוכר כשרוצים להתחקות היטב, ללמוד את הסוגיה. איפה הייתה נקודת הפרישה, רחמנא ליצלן? איפה הייתה, באיזה מקום הייתה נקודת הפרישה של חלקים גדולים? חלקים גדולים מאוד מכלל ישראל. איפה הייתה נקודה? אני לא מדבר על היום, היום כבר... היום הכל הפקר. אבל נקודת הפרישה של חלקים גדולים מכלל... איפה הייתה הנקודה שבה פרשו? איפה היה שורש הרע? איפה אותו שורש פורה ראש ולענה? אז למי שיודע, מי שלמד את הסוגיה הזו, אז הדבר הוא, אחד הדברים הבולטים, אחד הדברים העיקריים, חוץ מכמובן, כמובן, ענייני יצר, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרהסיה. ודאי שזה, אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, זה לפחות בגלוי זה לא זה. אף פעם לא יגידו את זה, אף אחד לא יגיד שהוא עובד עבודה זרה כדי להתיר לו עריות בפרהסיה. חלילה, חלילה. הוא אדם נעלה. הוא לא מתכוון לזה בכלל, להפך. הוא מתכוון לברוח מזה יותר. הוא לא מתכוון לכאלה מיני דברים. מה אתה מעלה על הדעת? איך אתה מעיז לחשוד? חליל. הוא לא יודע בזה. אבל לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה, צריך גם תירוץ. צריך איזושהי, כן. איזושהי הצטדקות כלפי חוץ. וצריך לפרש את הדברים, צריך להסביר את הדברים, צריך לפחות לעצמו להסביר את הדברים. איך הדבר נתפס? איך הדבר נתפס? אז תמיד בשורש הדברים ישנה הודעה בגובה של תורה. ישנה הודעה. אני מדבר כעת בשורשי הדברים, לא היום. ישנה הודעה, הודעה אמיתית אפילו. אבל זה רחוק מאיתנו. החיים שלנו הם מערכות אחרות. אילו מערכות שעל כאן זה לא חל. על המערכות האלה זה לא חל. ככה זה התחיל. זה התחיל אפילו במוצהר בצורה כזאת. אי אפשר להוריד את זה למטה. וזה דבר שהוא העקירה האמיתית של מתן תורה. זהו עצם לב ליבה של נתינת התורה למטה. כאן נמצאת עצם הנתינה של התורה למטה. הנתינה של התורה למטה מתכוונת, התכוונה בדיוק לזה, שדברי התורה יחולו בכל מציאות שהיא. מזה ומזה הם כתובים. לכל מקום שלא נגיע למטה, בכל מקום שלא יהיה הצד השני, אז גם שם אפשר למצוא דברי תורה. גם שם הם כתובים. במקום ההפוך ביותר, במקום הנמוך ביותר, במקום הרחוק ביותר, גם שם כתובים דברי תורה. מזה ומזה הם כתובים. כמה שלא נרד, כמה שלא נהפוך את הדברים, כמה שלא נתרחק, נמצא שדברי התורה בכל מקום, אז דברי התורה הם כתובים לפנינו באותיות של אש. אותו דבר. כנגד זה בא בלעם בכל הדומים לו. כנגד זה, זהו ה... זה הדבר שכנגדו הוא בא. הוא היה המקלל, המקלל הגדול, המקלל. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. זה מה שכביכול בורא העולם עשה. הוא הוריד למטה את אותם דברי תורה שמכוחם בלעם רצה לקלל. בלעם רצה להוריד אותם למטה בהיפוך, בכללה. אז כביכול בורא העולם הוריד אותם למטה כמו שהם. ומשה רבינו גם את הפרשה הזאת כתב, פרשת בלעם. להבין זה סוד מתן תורה, וזה סוד בית המקדש שנמצא פה. פירוש, שנמצא בית המקדש למטה כביכול, כמו שכתוב בפסוק, זה פרשות שלימות בתורה, שהמשכן כולו נבנה, כלשון הרמב"ן, המשכן כולו נבנה, שאותו כבוד שהיה בסיני יהיה בו תמיד, במשכן. מדובר פה, שפה נימצא אותו כבוד שנתגלה בסיני. המשכן היה מקום בשביל הארון, בשביל הלוחות, בשביל אותו כבוד, בשביל אותה השראת שכינה שהייתה בסיני. ומשם, מאוהל מועד, משם ניתנה תורה. משם בורא העולם דיבר דברי תורה. משם הוא נתן את התורה. מקדש, כל עניינו הוא חיבור. מכוון זה לעומת זה. בית המקדש של מטה שהוא מכוון בעצם כנגד בית המקדש של למעלה, ואין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. שם נתגלה שורש קדושת המקום, נתגלה שם. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. כאן זה המקום שבו נפגשים המעלה והמטה. בית המקדש זה המקום שנמצא בית המקדש בעולם. אז אין אפשרות ליצור דבר, אין אפשרות שכך ייראה הדבר. כשבית המקדש נמצא, אז אין אפשרות שאותם דברים שהם למעלה ישתלשלו למטה בצורה הפוכה. בית המקדש הוא זה שעל ידו כל מה שנמצא למעלה יורד למטה כמו שהוא, מכוון כנגד. אני רוצה להבין, לנסות להבין את עומק, עומק דברי חז"ל. מספרים פה דבר נורא, מספרים. אנחנו נמצאים עכשיו, חוץ מהחורבן שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נמצאים לפני ימי האבלות על בית המקדש. הגמרא כתוב ציון היא, על הפסוק ציון היא דורש, אין לה מכלל דבעיה דרישה. הפסוק ואמר אי אלוקי מוצור חסיו בו, אומרת הגמרא בגיטין, זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה. מה עשה? זה פשוט נורא, נורא לומר את זה, אבל בכל אופן כך כתוב בגמרא. מה עשה? תפס זונה בידו ונכנס לבית קודשי הקודשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה, ונטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא, וכסבור הרג את עצמו. עצמו, אומר רש"י, מובן, עצמו מתכוון כלפי מעלה. כסבור שהוא כביכול הרג פה את עצמו. מה עשה אותו רשע? אז כמובן, הרי לא מספרים פה, הגמרא לא מספרת סיפורים, זה גם כתוב, אבל הגמרא לא מספרת סיפורים באלמה. הגמרא מספרת את כל הדברים שהם מעשי חורבן. כתוב כאן שהפעולה הזאת שעשה אותו רשע, אפילו זה לא ברור ברבותינו, זה לא ברור ברבותינו אם זה היה בפועל, לא לגמרי ברור, אבל פשטות זה היה בפועל. זאת לא מדובר פה על תוכן, על איזה עניין. זה היה בפועל, זה מעשה שהיה. אבל כתוב כאן שהמעשה הזה זה לא היה סתם מעשה שאיזה רשע עשה, ירק, ירק, חירף וגידף כלפי מעל. זה מעשה של חורבן, כאן נחרב משהו. כאן היה מעשה, פעולת חורבן נוראה. פעולת חורבן הייתה. אז להבין, מה עשה אותו רשע? אותו רשע הרי היה, לא מדובר פה, בהמשך הסוגיה, כידוע, לא מדובר פה בסתם רשע שבא ושרף, הרי מדובר פה במישהו שהתכוון לעקור את הכל מהשורש. הוא התכוון לעקור, לעקור, הוא ידע כנגד מי הוא נלחם. הוא התכוון כביכול להילחם כנגד בורא העולם. זה אותו רשע שחירף וגידף כלפי מעלה. אז להבין, כתוב בשם הגר"א, כך כתוב בשם הגר"א, שהמעשה הזה שעשה אותו רשע, תוכן העניין, צריך להבין את זה כך, להבין את מה שהגמרא מלמדת אותנו כאן, הרי לא מספרים סיפורים, הרי זה קטע בגמרא. זאת אומרת, יש כאן, זה חלק מעצם החורבן, זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו. מה החורבן שבזה? אז כתוב, בשם הגר"א כתוב כך, בית קודשי הקודשים זה המקום שבו נמצאים הקרובים, ושם נמצאים הקרובים. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הקרובים, שני הקרובים, שאחד כנגד כלל ישראל ואחד כנגד כביכול בורא העולם, אז הם מחוברים זה לזה כמער איש ולא יות, כמו שכתוב בפסוק. הם מחוברים חיבור, כמו שכתוב בפסוק בספר מלאכים. פסוק שהגמרא מביאה את זה הרבה פעמים, מותר לדעת. אז כתוב, בית קודשי הקודשים זה המקום שבו כביכול בורא העולם מתחבר לכלל ישראל, חיבור של מה שנקרא יום חתונתו. בית קודשי הקודשים נקרא בספר דברי הימים אצל יושיהו, אז הוא נקרא בחדר המיטות אשר בבית השם, כך זה נקרא, זה נקרא זה בפסוק כתוב כידוע. שם זה מקום החיבור כביכול של בורא העולם עם כנסת ישראל, החיבור האמיתי השלם של בורא העולם עם כנסת ישראל. כשנחרב הבית, כך מובהר, ואיזה חבר מביא את זה בשם הגר"א, כשנחרב הבית, כשנחרב בית המקדש, אז אותו מקום, זה מה שהוא עשה טיטוס, אותו מקום שהוא מקום החיבור כביכול של המעלה והמטה, זה אותו מקום שהוא נקודת החיבור של כביכול בורא העולם לאשת חיל, לאותה אשת חיל שיתרת בעלה, אשת חיל מי ימצא, שזה כנסת ישראל. אז כל ספר משלי כולו מלא בהבחנה, בהבדל שיש בין אותה אשת חיל ובין אשת זנונים, שהיא היא ההפך הגמור מאותה אשת חיל, שחלק כשמן חיקה ואחריתה מרה כלענה, רגליה יורדות מוות, הכל כמו שכתוב. כל ספר משלי מלא על זה, הוא אפשר לומר שזה, על זה בא הספר משלי. להצילך מאישה זרה, מחק נוכריה, רחמנא ליצלן. אז מה שאותו רשע הראה זה שאותו זיווג נגמר, כביכול אותו זיווג של הקרובים נגמר, אבל משלא היו קרובים בבית שני. מה שטיטוס החריף כבר מזמן לא היו קרובים, אבל בית קודשי הקודשים נחשב למקום שבו מתחברים המעלה והמטה חיבור שלם, חיבור של והיו לבשר אחד, ככה זה בבית קודשי הקודשים. אז בא אותו רשע והחריב את בית קודשי הקודשים ועשה את אותו מקום שהוא בית קודשי הקודשים לסיבה לזנות. זה נקרא הציע ספר תורה ועבר עליה עבירה. לקח את התורה עצמה שהיא קדושת בית קודשי הקודשים, עשה אותה לרקע, עשה אותה לסיבה לזנות. המעשה הזה זה מעשה של חורבן. יש כאן חורבן, חוץ מחורבן המקום, חורבן הבית, חורבן החורבן שחל על המקום המקודש. יש כאן חורבן מיוחד לעובדה שמכאן ואילך, זה מה שהוא הביא, מכאן ואילך, אז בית קודשי הקודשים יהפוך להיות סיבה לזנות. רחמנא ליצלן. זה מה שהוא רצה. הציע ספר תורה, רחמנא ליצלן, הציע ספר תורה ועבר עליה עבירה. כלומר, אותו בית קודשי קודשים שהוא מקום החיבור של המעלה והמטה, במקום שהם מתחברים, או כשהם מתחברים חיבור אמת, כשהם מתחברים באמת, אז כל הנעלה של למעלה, כל זה כמו שהוא מתחבר למטה, הוא חל למטה ונמצא פה כמו שם. ברגע שהם נפרדים המעלה והמטה, אז המערכת מתהפכת. אותו מעלה עצמו הופך להיות שלמטה תהיה סיבה הפוך. זה מה שהוא רצה. הוא רצה אותו דבר כמו בלעם. אותו דבר. אותו רצון של בלעם היה. ובלעם עשה את זה. בלעם עשה את זה. בלעם עשה את זה בשני אופנים. האופן הראשון לא הצליח בידו. האופן השני... כן, הצליח. זה מה שכתוב בגמרא, זה מה שהגמרא אומרת בסנהדרין. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אותו היפוך, אותו היפוך היה עד שבלעם הצליח להכשיל בעצתו את בני ישראל ובנות מואב. אבל אחרי ש... רחמנא ליצלן. אבל אחרי שהוא הצליח בהכשלה הזאת, שהוא הצליח את התומעה הזאת להכניס בכלל ישראל, את התומעה של לזנות אל בנות מואב, אחרי שזה עלה בידו, אז זה התהפך. שוב, תנא אומרת הגמרא, כולם חזרו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. חוץ ממה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, מכל ברכותיו של בלעם, כולם חזרו לכללה. דהיינו, כולם, המעלות הגדולות של כלל ישראל, ירדו, ירדו והתגלגלו בהיפוך. התגלגלו בהפך. כתוב בחז"ל בתחילת משה רבינו נקרא בתחילת ספר דברים בלשון בלשון הפסוק הוא נקרא מוכיח. אלה הדברים, אמר רב אחא בר חנינא, ראויות היו התוכחות להיות נאמרות מפי בלעם והברכות מפי משה. ככה היה צריך להיות. אבל מסיימים חז"ל שהסיבה שבלעם, גם זה מה שבלעם אמר את הברכות, ככה אומרים חז"ל בתחילת דברים רבה, מה שבלעם אמר את הברכות זה רק כדי שיגבע על כלל ישראל ליבם וירגישו את עצמם שהם מסוגלים לעשות הכל, מותר להם לעשות הכל, כדי שירגישו. מחליק לשון, הוא נקרא בלשון חזר. הוא נקרא מחליק לשון בלעם. אני לא מוצא את זה כרגע. כך כתוב בחזר. לא רואה את זה כרגע. טוב יותר להוכיח מאשר לספר מעלות, כי כאשר מספרים מעלות אז הדבר הזה מהווה סיבה להרגשה טובה מדי, ובכל מקום שמרגישים טוב מדי אז עלולים מאוד להיכשל, עלולים מאוד ליפול, מתוך מפסיקים להיזהר. על כל פנים, זה שבלעם רומם אותנו כל כך והעלה אותנו עד לגבהים הנוראים האלה, אז הדבר הזה היה סיבה שאחר כך אותה עיצה נוראה שהוא נתן הצליחה. אם אנחנו כל כך טובים ואם אנחנו כל כך גבוהים, אז לא יצא מאיתנו שום דבר רע. אז אנחנו מסוגלים כל דבר, מה שלא נעשה יהיה בו. על כל פנים, לענייננו, שני הדברים האלה אחד הם. כתוב רש"י בשם חז"ל, אותה עצה שנתן בלעם הרשע לבלק לקחת את בנות מואב ולהפקיר אותם לזנות כדי להכשיל את כלל ישראל, וכדי, בהמשך, כדי שכללותיו תתקיימנה. זאת אומרת, כוונתו לקלל, מה שהוא רצה, שזה יתקיים. והוא הצליח חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. כולם חזרו לכללה. אלוקיהם של אלו שונא זימה. כך אומרים חז"ל, ואת הדבר הזה ידע בלעם. אלוקיהם של אלו שונא זימה. אם יש דבר אחד שבורא העולם שונא אותו, זה זימה. זימה עם כל תולדותיה. כל אביזריה. אין לך דבר שמנתק אדם מקשר למעלה יותר מזימה. אין לך דבר שמפקיע אדם מאיזושהי שייכות למה שנקרא עולם עליון. אותו חיבור עליונים ותחתונים, אותו חיבור של המעלה והמטה, החיבור הזה עצמו, עניינו, עצם עניינו, זהו החיבור הנכון. עצם עניינו של החיבור הזה, זהו החיבור הנכון, שהוא בסוד אשת חיל עטרת בעלה. כל מי שפורש מזה לאשת זנונים, הפרישה הזאת היא פרישה מהחיבור הזה. הדבר הזה מתנתק, החיבור של המעלה והמטה מתנתקים. אין יותר חיבור. אין, זה פירוש אלוקיהם של אלו שונא זימה. ויהפוך השם אלוקיך עליך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. זאת סיבת היפוך. כל מי ששם את עצמו בציור של כביכול בורא העולם שונא אותו, אז אין לו את ויהפוך השם אלוקיך עליך את הכללה לברכה. כי כתוב בפסוק, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אהבך פירושו, כל אהבה היא חיבור, כל שנאה היא פירוד גמור, ניתוק, הליכה בכיוון נגדי. זאת שנאה. כשבורא העולם מתנתק מאיתנו, ניתוק, רחמנה ליצלן, שונא, אז אין לנו את כי אהבך השם אלוקיך. אם אין כי אהבך השם אלוקיך, אין מה שיהפוך את הכללה לברכה. בלעם הכניס בכלל ישראל. הוא הכניס את המציאות הזאת שנקראת לזנות על בנות מואב. ומפורש בחז"ל שאותו לזנות על בנות מואב היה מכוח המעלה, מכוח אותו גובה שבלעם עצמו הביא אותם אליו. מאותה סיבה אז הם נכשלו בדבר הזה. זה נקרא לקחת ספר תורה ולעבור עליה עבירה. כאן נמצאת הכללה, כאן נמצא החורבן, וכאן נמצא השורש לכל רע שישנו בעולם. כל רע שישנו בעולם, כל המערכת כולה, שורשה הוא באותו ניתוק שמנתקים את המציאות העליונה מהמציאות של למטה, המציאות של פה. של כאן איתנו, אותה מציאות דילמטה, אותה מציאות כאן נתפסת, מכיוון שהיא נתפסת הרי היא מהופכת למציאות למעלה, כמו שהתחלנו. אז ההיפוך הזה כולל גם את ההיפוך של כל מה שאנחנו מצווים למעלה. זאת אומרת, כל הדברי תורה גם הם מתהפכים. הדבר הנורא, שדברי תורה עצמם הופכים להיות סיבה. דברי תורה עצמם, זה נקרא לקחת ספר תורה ולעבור עליה עבירה. זה נקרא לקחת את בית קודשי הקודשים ולהפוך אותו רחמנא ליצלן לבית בושת. זה בית קודשי הקודשים הוא סיבה לדבר הזה. ישמרנו השם. במשנה כתוב, שורש אילו שאין להם חלק לעולם הבא הזה, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. האומר אין תחיית המתים מן התורה, פירוש, כך כתוב. מפרשים את זה כבר רבותינו, זה כתוב שמעת בהקדמה, ועוד מכמה גדולי רבותינו הדבר הזה מוסכם. אין תחיית המתים מן התורה, זה הכוונה שאין תחיית המתים מכוחה של תורה. תחיית המתים מכוחה של תורה פירוש לקחת את מה שאנחנו עושים בעולם הזה, כאן מה שאנחנו עושים פה בעולם הזה, אותו דבר שהוא המעשה שאנחנו עושים אותו פה, הדבר הזה עצמו, הדבר הזה עצמו, הוא עצמו כמו שהוא, הוא העולם הבא. שכר מצווה מצווה, כמו שמלמדים אותנו רבותינו. המצווה עצמה שפה היא נראית כמצווה, בעולם ההוא, בעולם הבא, אז המצווה עצמה הופכת להיות השכר. אותו מעשה עצמו. להבין, כשאנחנו מדברים שדברי תורה כמו שהם נראים למעלה, אז אותם דברי תורה משתלשלים ויורדים למטה, אבל הם לא משתלשלים באותה צורה עצמה. כמובן למעלה אין ציווי, למעלה אין אפשרות של ניאוף חלילה, אז אין למעלה לא תנאף כפשוטו. תום יצר הרע יש בכם, זה הרי אמר משה רבינו למלאכים, אין שמה כפשוטו. רק מה שנמצא שם מתהפך פה לאזהרה כזאת. אותם דברי תורה, אותה הבנה, אותה תפיסה, אותו אור, הופך להיות פה איסור, לב שיש בו סקילה, שריפה, ערק, חנק, לא תנאב.
הדבר עצמו. תחיית המתים מן התורה הפירוש, תחיית המתים שבה, זאת לא תחיית המתים שכביכול הקדוש ברוך הוא יבוא ויחיה מתים משום שהוא כל יכול. תחיית המתים זה משום שכל מה שאנחנו עושים פה יש לו קיום גם שם. מה שאנחנו עושים פה אלו דברי תורה, שדברי התורה האלה הם הם דברי התורה של שם. דהיינו שוב, אותו חיבור שבין המערכת של העליונים ואותה מערכת של החיים דילמטה, אותה מערכת של החיים הנחיים פה, החיבור שביניהם הוא סוד תחיית המתים. כל מי שמאמין בזה יזכה לתחיית המתים. כל מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה לא יזכה לזה. השאלה ששאלנו, איך בלעם נמנה בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא, שאלנו קודם, איך בלעם נמנה, הרי הדבר הזה שייך לישראל. הדבר הזה שייך לישראל משום שישראל הם מקבלי התורה. אחד מכל העולם כולו, שהוא לא ישראל, היה אחד ויחידי, שזכה להיות מקבל תורה והפך את זה למינות, הפך את זה לכללה. לכן הוא איבד את החלק לעולם הבא. זאת אומרת, הוא נמנה בין מקבלי התורה שאין להם חלק לעולם הבא. בלעם נמנה בין מקבלי התורה, אותם מקבלי התורה שאין להם חלק לעולם הבא. להבין, לאבד את החלק לעולם הבא, איבוד חלק לעולם הבא, איבוד חלק לעולם הבא, איבוד הזכות לתחיית המתים. אדם יאבד את חלקו לעולם הבא. חלקו זה הכוונה שהדבר הזה שלו, הוא מגיע לו, הוא שלו. כל מי שחלילה לוקח את זה ממנו נקרא גזלן. זה מפורש בגמרא. זה שלו, זה חלקו. זה דבר שהוא שלו והוא חלקו. והוא מפסיד את זה. לא שהוא לא זכה לזה, הוא מאבד את חלקו, מפסיד. זה שלו ונלקח ממנו. לאבד את החלק לעולם הבא, מאבד כל מי שחי בדעה הזאת. כל מי שלא תופס שאותם דברי תורה שהם למעלה, למעלה, אז הם גבוהים, הם נוראים, הם רמים כל כך, נשגבים כל כך. כל מי שלא תופס שאותם דברי תורה הם כתובים מזה ומזה, הם כתובים גם בצד שלנו, בצד הנמוך ביותר, השפל ביותר, התחתון ביותר, אצלנו, על ידינו, במקום שבו אנחנו נמצאים. כל מי שלא מבין שאותם דברי תורה, אז מזה ומזה הם כתובים. הם גם פה כתובים, אותם דברים עצמם. כמובן שפה הם כתובים בשפה שנתפסת פה. שם הם כתובים בשפה שנתפסת שם. אבל זה אותם דברים, הם כתובים פה ושם. הם כתובים, הם כתובים, הם לא מרופחים. קור ולדעת, אחד מהיצרים הגדולים שישנם בעולם. למישהו קצת, אני לא מדבר על מופקר, על אדם שכל מציאותו היא כולה יצר רע. אני לא מדבר על הדומה לחמור, זה לא, על זה לא מדברים. יש כאלה גם, לצערנו יש הרבה, אבל על זה לא, לא זה הנושא שלו. שם לא יעזרו דיבורים. חמור צריכים להקות. שם לא יעזרו דיבורים. אבל כשמדובר על יצר רע, יצר רע, משהו ש... משהו שמפריד אותנו, חלילה, כמה שגורם לנו להיפרד מלמעלה. אנחנו הרי יודעים. אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים שבורא העולם נתגלה בהר סיני ונתן תורה לכלל ישראל. אבל ישנה איזו הרגשה שזה עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. זה לא מגיע עד אלינו. אנחנו נמוכים מדי, אנחנו. עד אלינו זה לא מגיע. אנחנו כבר כאילו מחוץ לכל המערכת. השם ישמור, מנה ליצלן מהידעת. דברי תורה בכל החומר שלהם, בכל העוצמה שלהם, בכל האש שבה הם ניתנו, נמצאים בתוך מערכת החיים שאנחנו חיים. עם כל הכוח, כל מי שרוצה לקרוא, יכול לקרוא גם היום על פני העולם שאנחנו נמצאים בו היום. יכול לקרוא את האנוכי השם אלוקיך ואת הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. גם במצב שאנחנו נמצאים היום, גם בשפלות, גם במקום הנמוך שבו אנחנו היום נמצאים, גם פה נמצאים דברי תורה, מזה ומזה הם כתובים. הם כתובים גם מזה. גם בצד הזה כתובים דברי תורה. ודברי התורה שכתובים במצב שלנו, הם כתובים בשפה שלנו. הם מדברים אלינו. אותם דברי תורה מדברים אלינו. הם מדברים אלינו, הם מתכוונים אלינו. הם פונים ישר אליהם. הם מתייחסים לאותה מערכת שבה אנחנו חיים. זהו הסוד של מזה ומזה הם כתובים. מתן תורה לכלל ישראל היה כך, שכל דור ודור כתב את דברי תורה באותיות שלו. כל דור ודור, כל מציאות ומציאות. כלל ישראל תמיד כתב את דברי התורה. נכתבו דברי תורה במצבים יותר טובים, ונכתבו דברי תורה במצבים קשים, ונכתבו דברי תורה בצרות נוראות. בכל מצב, בכל מקום. אז בלט בכלל ישראל, מזה ומזה הם כתובים. אותם דברי תורה שהם מזה, מלמעלה, אז הם היו כתובים גם מזה. היו כתובים גם פה, הם היו כתובים למטה. הם היו כתובים בכל מצב. והם נכתבו בכל לשון. והם נכתבו לאפשרות קריאה של כל אחד. מזה ומזה הם כתובים. זאת הייתה הסיבה האחת והיחידה שלא יכלו לנו. רק בגלל זה. לא תוכל להם, כך כתוב, כמו שכתוב במדרש, לא תוכל להם, יש להם לוחות שהם כתובים מזה ומזה. לא תוכל לאומה הזאת, שהם קיבלו לוחות שהם מזה ומזה כתובים. אתה מתחיל פה עם מישהו שאותם דברי תורה, אותם דברי תורה עם כל העוצמה של מעמד הר סיני, נמצאים פה גם מזה. לא תוכל להם שום דבר. לא תוכל לפגוע בהם. מזה ומזה הם כתובים. מה שמוחק את המזה ומזה. מה שמוחק את זה לגמרי, זהו מה שנקרא האלוקיהם של אלו שונא זימה. זה מוחק את זה לגמרי. דברי תורה לא כתובים, לא כתובים במקום ששם נמצאת זימה. שם דברי תורה לא כתובים. בכל מקום כזה, כל מקום כזה, יהיה איזה מקום שיהיה, שם נמצאים תלמידיו של בלעם הרשע, לא תלמידיו של אברהם אבינו. תלמידיו של אברהם אבינו הם אלו שיודעים לקרוא דברי תורה בכל מקום שבו הם נמצאים. תלמידיו של בלעם הרשע קוראים דברי תורה למעלה, יודע דעת עליון, אבל משום כך, אז במקום שבו הם נמצאים, שם הם קוראים את ההפך מדברי תורה, הפוך מדברי תורה. שם דברי התורה מתהפכים, הם נהפכים מברכה לקללה. רחמנא ליצלן. אנחנו דיברנו פה לפני כמה שבועות, דיברנו על העם הזה שנקרא מואב. העם הזה שנקרא מואב הוא הקליפה הגדולה של חוצפה שישנה בעולם. החוצפה שישנה בעולם, החוצפה הזאת, החוצפה העזות, ההתרסה, הדווקא, דווקא להתפאר בזנות. מצח אישה זונה היה לך, מאנת היקלם. זה נקרא חוצפה. שורש הזנות בכלל ישראל, זה מבנות מואב. מאותה חוצפה, מאותה, אדרב, להתפאר בזה. רחמנא ליצלן, להתפאר בזה, להתגדל בזה. מואב, לפרסם זנות גרועה כל כך, לפרסם גילוי הריות הגרוע ביותר, השפל ביותר, הנבזי ביותר, להתגדל בזה, להתייחס על זה. מואב, זאת הייתה העצה של בלעם, לקחת את בנות מואב ולהביא זימה לכלל ישראל, רחמנא ליצלן. הדבר, אין לך מציאות שבה בן אדם מתנתק יותר, מתנתק יותר מכל מה שהוא נאצל, מכל מה שהוא למעלה, מצירוף של זנות וחוצפה. זה הסוף. פנות כרוכה בחוצפה, כמו שכתוב, זה נקרא מצח, מאנת היקלם. אז פנים כנגד בושת פנים, מאנת היקלם. כולם חזרו לכללה. ברגע שמוציאים את האף חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. ברגע שמוציאים את העיניים לרגע חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, אז חוזרים לכללם, חוזרים לכללם, משום שחוזרים ישר אל בנות מואב, חוזרים לאותו אלוקיהם של אלו שונא זימה. כולם חזרו לכללם חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, ובתי כנסיות ובתי מדרשות זה בתנאי, שאלה יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות שלומדים שם את תורתו של אברהם אבינו, ולא נמצאים שם תלמידיו של בלעם הרשע. זה בר מינן בית מדרש. כולם חזרו לכללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. כאן זה המקום היחידי. כאן זה המקום היחידי שאפשר לחזור לברכה. בכל מקום אחר, כל מקום אחר, אז אנחנו חלילה נמצאים בה. אנחנו נמצאים תחת אותה כללה. בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. המשך המשנה. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. יש להם את שני העולמות, גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אומרים הראשונים, לא יחצו ימיהם, אפילו את החצי הזה אין להם. הם גם את החצי הזה מפסידים. לא רק את החצי ההוא. לא יחצו ימיהם, גם החצי הזה אין להם. זאת אומרת, זה לעומת זה. זה לעומת זה. הם חצו את עצמם מקשר למעלה. אז לכאורה צריך להיות שאת החצי הזה הם הרוויחו היטב. לא יחצו ימיהם, גם את זה לא יהיו. אז תלמידיו של אברהם אבינו הם אלו שאוכלים בעולם הזה וגם נוחלים העולם הבא. תלמידיו של בלעם הרשע, כך הם נראים. כך הם נראים. לא יחצו ימיהם, גם את החצי הזה לא יראה. בונן יודע את זה גם מניסיון. אבל יותר טוב לסמוך על המשנה. אבל זאת נקודת המעבר בין תלמידיו של אברהם אבינו לבין תלמידיו בר מינן, רחמנה יצילנו, תלמידיו של בלעם הרשע. זה מה שאני לבאר היום. לזכור תמיד, לזכור, כולם חזרו לכללה. כל הברכות בעצם חזרו לכללה על ידי אותה עצה, על ידי אותם בנות מואב, על ידי אותה חוצפה וזנות, שלא צריך ללכת רחוק מדי כדי למצוא אותה. בכל חלל העולם כולו, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, שם נמצא אותו דבר שאלוקיהם של אלו שונא אותו, אלוקיהם של אלו שונא זימה. היחידי שאפשר להינצל מהכללה, אך ורק, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל.